למדנו על מלך, קראנו על מלך שלא היו לו בנים, הוא עסק ברופאים וזה לא עזר לו, חיפש מישהו שיתפלל עליו, פלל על היהודים, והיהודים פלו לאיזשהו צדיק, הצדיק היה צדיק גנוז, הוא אמר שהוא לא יודע כלום, אחר כך הוא השתכנע להתפלל, המלך שכנע אותו ונולדה למלך בת. אחר כך המלך רצה בן, ובינתיים הצדיק הרופא המשטר, מצאו צדיק אחר. הצדיק מה עשה? אמר למלך, אתה תוכל לעשות מה שאני אומר לך? אמר לו כן. אמר, אני רוצה שתשיג לי את כל האבנים הטובות שיש. אצל המלך יש לו את כל האבנים הטובות. הוא לקח והוא טחן אותם, שם אותם בתוך כוס יין, סרבד את זה, נתן חצי לשתות למלכה וחצי למלך, ואחר כך נולד לבן, והצדיק הבטיח שהבן יהיה מכל האבנים הטובות, והוא לא היה מכל האבנים הטובות, זה מה שקראנו. דיברנו קצת, אם אפשר להסביר, יש כמה סוגי הסברים לסיפור הזה, אבל בדרך כלל, למרות שכאן זה נראה די מוזר, אבל המלך, גם בסיפור הזה המלך הוא אותו מלך, המלך זה הקדוש ברוך הוא. והמשמעות של בנים למלך, בנות ובנים למלך, צאצאים של המלך שהמלכות לא תהפך לזרים, אתם זוכרים מה דיברנו? זה לגלות את המלכות בעולם. אפשר לגלות את המלכות בעולם בצורה של בת, אפשר לגלות את המלכות בעולם בצורה של בן. ודיברנו על זה הרבה, על חוויית הנוכחות של השם, דיברנו הרבה שבוע שעבר. איך אנחנו מרגישים את השם? אנחנו יכולים בכלל לא להרגיש אותו. אבל בחוויית נוכחות, עכשיו אני יודע את מי זה שבי. בחוויית נוכחות, יש כמה, יש, רק להזכיר את זה בקיצור, יש כשאני עומד פנים על פנים על מישהו ואני מדבר איתו. אני גם רואה אותו וגם שומע אותו. יש אופן שאני יכול לשמוע מישהו דרך הטלפון. יש אופן שאני עומד קרוב לבן אדם, אבל אני עומד מאחורי הגב שלו. אני חווה את הנוכחות שלו, אבל אני לא חווה את המבט שלו, ואני יכול לעשות דברים שהם לא נמצאים לעשות בפנים, ואני עושה מאחורי הגב. ועל זה דיברנו, את היית קשור לשם? תשתלב את החור, לא. על זה דיברנו שבן אדם הוא מאוד גדול, אז החוויה של הנוכחות שלו היא גם כשהוא איננו. זאת אומרת, אם למשל אני עומד מאחורי גבו, יש הבדל מאחורי גב של מי אני עומד. בפנים זה לא דרך ארץ דברים מסוימים לכל אדם, אבל כשאני עומד מאחורי הגב, מה עושה לי הקרבה הזאת שהוא לא רואה אותי? אז אם הוא ככל שהוא יותר גדול בעיניי, אז אני יותר מעלה דרך ארץ, למרות שאנחנו פנים אל עורף, לא פנים אל פנים. נכון? נכון שדיברנו על זה. אוקיי. עכשיו, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? איך הנוכחות שלו נמצאת בתוך העולם? נוכחות שלו נמצאת בתוך העולם כמו אחד שמפנה אלינו את הגב. ככה אנחנו חשים אותה. הוא לא מפנה אלינו את הגב, אבל הוא יוצר אותנו עם תודעה כזאת שהוא כאילו מפנה אלינו את הגב. עכשיו תלוי כמה הוא גדול בעינינו וכמה הוא יקר בעינינו. אם הוא האלוקים, אז גם כשהוא עם הגב אלינו, אז אנחנו מלא דרך ארץ, אנחנו עומדים בתוך דלת המותיו של האלוקים בעצמו. אם הוא מישהו סתם, אז אנחנו, עכשיו זה מאפשר את הבחירה. אם אנחנו היינו מרגישים אותו פנים אל פנים לגמרי, כל הזמן זה היה לוקח מאיתנו את הבחירה. אנחנו יכולים להרגיש אותו פנים אל פנים בעיתים מזומנים, בשעת התפילה, בשעת קריאת שמע, בשעת חגים, ביום כיפור, במקומות כאלה, דברים כאלה, אבל להרגיש אותו פנים אל פנים כל הזמן, זה היה מבטל את הבחירה. ולכן הקדוש ברוך הוא מסתתר מהתחושה שלנו, לא מסתתר באמת מאיתנו, ואנחנו מחכים שהוא יגלה את פניו. יש פסוק בתנ"ך, וחיכיתי להשם המסתיר פניו. הוא מסתיר את פניו מאיתנו, ואנחנו מחכים שהוא יגלה את פניו. וזה כל מה שאנחנו מתפללים, פני אליי לחנים וכל זה. כל פעם שאנחנו מרגישים את הנוכחות שלו יותר, זה יותר גילוי המלכות. יש מדרגות שהן למעלה מבחינת מלכות. זה לא להרגיש אותו עומד מולנו, אלא להרגיש את עצמנו כלולים בתוכו. זה כבר עבודה שצריך לעשות, זה משהו מאוד גבוה. אבל להרגיש אותו פנים אל פנים איתנו, זה תחושה של עומד בפני מלך, כמו שחזל אמרו על התפילה. כולם יראה אדם עצמו בתפילתו כי הוא עומד בפני המלך. אז בתפילה הוא עומד בפני המלך, ואחרי התפילה, אז אומרים אחרי השם ולוקח את פניך. אז הוא לא עומד מול הפנים, אז אנחנו הולכים בעקבותיו, אנחנו הלכת בדרכיו. הוא הולך ואנחנו הולכים אחריו. אנחנו לא סתים ימין ושמאל, כי אנחנו שומעים בפולו. זה מבחינת זה כינוי מלכות.
הוא מאיר פנים
ולא נוכל לסבול את זה.
אנחנו
נסבול את המבט. כן. הכל יכול. עכשיו, לפעמים, יכול להיות מצב שהגילוי של המלוכה בעולם, כך דיברנו, הוא מגיע ממדרגה כל כך נמוכה שברגע שהשם מסתיר את פניו, אז אנחנו כבר לא חווים את המציאות שלו בסדר. משם נמשך תפירה, משם נמשך עבודה זרה, משם נמשך שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת את התורה לכל העולם, והוא שואל את כל האומות והם אומרים לא. כל הסיפורים האלה באים משם. כשהשם נותן את התורה לעם ישראל, הוא מגלה את המלכות ממקום יותר גבוה, זאת אומרת הוא מתגלה כיותר גדול, ואז אפילו הוא מראה לנו את הגב, אנחנו עדיין הולכים להתפותן. זה הפואנטה. זאת אומרת, כל זמן שרק נולדה הבת, אז עדיין יכולה המלכות להפך לזרים. ככה זה בסיפור. ברגע שנולד הבן, המלכות כבר לא תהפך לזרים. זו המשמעות שנולד הבן, שהמלכות יונקת ממה, המלכות היא הבת. אנחנו למדנו בסיפור של בת מלך שנעדה. המלכות עצמה היא הבת. כדי שהמלכות תורגש בעולם, השורש של הגילוי צריך להיות ממקום יותר גבוה. המלכות זה שורש הטבע. כדי שהטבע לא יסתיר על המלכות, צריך גילוי ממקום יותר גבוה. ואנחנו נתנו לזה כמה דוגמאות, מי שזוכר. אם אני רוצה להעביר אפילו רעיון לרמה אחרת, אני מגיע, אז דיברנו לרמה יותר נמוכה, אבל לפעמים אפילו לרמה אחרת, אני מגיע אל בני אדם שלא הורגלו ברעיונות כאלה. זה לא פשוט שזה כך. כל מערכת המושגים שלהם, מערכת המושגים שלך, הם לא אותו דבר. ואתה בכל אופן רוצה לדבר איתם. אתה חייב עם הרעיון שלך קודם כל לעלות פנימה למקום שהוא כל כך גבוה וכל כך נעצר וכל כך עדין שהוא נכון אצל כולם, ומשם למצוא את המילים שיכולים לדבר גם אל בן אדם שכל מערכת המושגים שלו וכל התרבות שלו ישנה לחלוטין. הדוגמה הכי טובה לזה זה הספר שאנחנו עוסקים ביד עכשיו בשביל להעביר רעיונות של קבלה ושל תורה ושל כל זה, אז מחפשים איזשהו מוטיב אנושי של סיפור, שסיפור מדבר אל הלב, והוא לא מעורר את המוח אלא מעורר את הלב. אבל הלב מתחיל להבין מה קורה כאן. כשהלב מתחיל להבין מה קורה כאן, אז הוא מסכים עם המהלך הזה. אחר כך אפשר לפענח את זה ולראות באמת מה קורה. אז כל כך יוצא בזה. עכשיו באמת השורש של לקחת דבר תורה ולהלביש אותו בסיפור, לא כל מי שיודע את הדבר תורה יכול לעשות מזה סיפור. יש צדיקים גדולים, כמו הבעל שם טוב, כמו רבי נחמן, היו עוד כמה בעלי המדרש שסופרים הרבה משלים, שהם ידעו את המלאכה הזאת, מדוע? כי הם חוו את התורה ברובד יותר גבוה מאשר הרובד של השכל. הם חוו את זה ברובד כל כך עמוק שמשם אפשר, אם אתה רוצה להוציא שכל, אתה יכול להוציא שכל. אתה רוצה להוציא משם סיפור, אתה יכול להוציא סיפור. אתה רוצה להוציא רגש, אתה יכול להוציא רגש. הם הגיעו לשורש. כשאתה מגיע לשורש, אתה יכול למצוא הרבה דרכים. ואותו דבר אצלנו, כשאנחנו מדברים על המלכות, כל הנהגת העולם באה מהמלכות. הזמן מתחיל מהמלכות, המקום מתחיל מהמלכות. את זה אני לא מסביר עכשיו, אבל אפשר להסביר את זה, זה לא כרגע הזמן, זה קצת ארוך. הספירות שלמעלה מהמלכות, הם יכולים להעביר דרך המלכות, להעביר גילוי כזה בתוך המציאות של העולם, שעל הגילוי הזה שום דבר לא יכול להסתיר. הוא תמיד, הוא יבוא לכל מקום. כן, זה כדור שחוזר את כל הקירות. אפילו קיר שעוצר את כל הכדורים והיה עצר את הכדור הזה. מין דבר שהוא למעלה מהטבע. וכשרואים דבר שהוא למעלה מהטבע, זאת אומרת, זה שיהודי יכול להרגיש את הקדוש ברוך הוא איתו, כשהוא מתחיל לדבר איתו, להרגיש אותו ממש בלב, כאילו שהוא מדבר עם חבר, זה דבר שבאופן רשמי, בטבע של העולם, זה למעלה מהטבע. או שזה דמיון שער, או שזה לא קיים. עכשיו, אם זה דמיון שער, אז זה מתפוגד. אם זה נבנה והולך, ובן אדם מסוגל למסור את הנפש של זה, אז את הדמיון שער כבר את האפשרות הזאת קצרנו. מה נשאר? שזה אמיתי, אבל זה למעלה מהטבע. זה המשמעות שנולד למלך בן. טוב, עכשיו, מה המשמעות של זה שהבן הזה עשוי מכל האבנים הטובות? מה זה אבן טובה? על זה עוד לא דיברנו. בחצי מילה. יש בשתי מקומות, בלכתי מהר"ן. כן. היה לה שישה בנים, מצא במלך אחד שהיה לו שישה בנים ובת. השישה בנים זה צריך לגבורה תפארת נצח עוד יסוד, והם לא מחויבים לטבע של העולם.
אבל הנס.
המה?
נס.
הנס? קריאת ים סוף. קריאת ים סוף בא ממקום כזה, ממקום של גילוי אלוקות.
אז איך חושב שאחרי
זה, חזרו בהם והקימו את הרב? גם אחרי קריאת ים סוף. כי הם ירדו מהדרגה הזאת, אבל אף על פי כן, זה לא היה באופן של הסתר פנים לגמרי, כמו שהיה לפני זה. כשבני ישראל היו במצרים, אז עלה לו עובדי עבודה זרה, ועלה לו עובדי עבודה זרה, למעשה בני ישראל במצרים, הם היו בתוך התרבות המצרית לגמרי. העגל היה נוסטלגיה לתרבות של מצרים. וכל מה שהם שמרו זה רק היה על שפה ועל בגדים ועל ומה היה שמות. זה מין זהות לאומית מאוד רזה. אחרי שהם יצאו ממצרים, הם התלוננו, הם חטאו בעגל, הם לא הפכו להיות עובדי עבודה זרה. הם עבדו עבודה זרה, הם לא הפכו להיות עובדי עבודה זרה. זה הבדל גדול, הם לא הפכו להיות עקום. זאת הייתה נפילה. אבל בן אדם יש לו את המילה לחזור, וכשהוא חוזר הוא מרגיש שזה הבית שלו. גם כשזה לוקח דור או שלוש דורות, בזמן השופטים זה לקח משופט לשופט, אפילו לקח 80 שנה, אני יודע כמה, ונפלו ונפלו, ואצל מלכי יהודה נפלו, אבל לא היה צריך לקרוע עוד פעם את הים כדי להחזיר אותם. זאת אומרת, באיזשהו מקום, נקודה אחת בפנים התחברה למקום כזה שיכולה לחוות את הנוכחות האלוקית גם בתוך עולם של אסתר. מה זה האבנים הטובות? יש בלכתי מהר"ן, יש פעמיים. נדמה לי בק"י"ב צוהר תעשה לתיבה, וגם בט"ט נדמה לי. יש שם קטע, הוא מצטט רש"י מפרשת נוח, תפילת פרשת נוח, כתוב בתורה שהשם אומר לנוח שיעשה לתיבה צוהר. ורש"י מפרש מה זה הצוהר, יש אומרים חלון ויש אומרים אבן טוב. הבעל שם טוב פירש שהתיבה, הכתיבה של נוח זה המילה, כתיבות זה מילים, וכשיש מבול, אם בן אדם מכניס את עצמו לתוך מילה, לתוך מילה של תפילה, בעיקר מילה של תפילה, גם מילה של תורה, לתוך מילה של, של תפילה, אז הוא ניצל מהמבול, כך אומר הבעל שם. עכשיו אני אומר רבי נחמן, התיבה הזאת צריכה להיות מוארת. אם היא תיבה חשוכה, זה לא מציל אותך. ומה האור? מה האור שיכול להיות לך בתוך התיבה? אז בזה יש מחלוקת. יש אומרים שזה חלון ויש אומרים שזה ארם טוב. אז אומר רבי נחמן, יש אומרים, יש כאלה שאומרים מילה, אומרים מילה בתפילה, והמילה בתפילה מהירה כמו אבן טובה. ויש אומרים, יש כאלה שאומרים מילה שמהירה כמו חלון. מה ההבדל בין חלון לאבן טובה? בדרך כלל אבן טובה מהירה כשיש אור, בחושך היא לא מהירה. אבל יש אבנים טובות שמהירות בחושך, יש אבנים שמהירות בחן, יש חומרים כאלה שמהירים בחושך, רואים אותם. חושך גמור אין מהירות. זאת אומרת שהכוונה שם זה אבן טוב כזאת שמהירה גם בחושך. אז יש כאלה שאומרים מילה, והמילה כל כך מהירה שהיא עושה אור לבן אדם בכל הנשמה שלו. זה בדרך כלל הצדיקים. ויש אומרים, יש כאלה שהמילה, האמירה שלהם, היא פותחת להם פתח שהם יכולים לקבל אור ממישהו אחר. מה זה מבחינה חווייתית, בדיוק, איך להסביר את זה? אז זה בדיוק ההבדל שבין ראייה לבין אמונה. ראייה זה אחד מהחושים שלנו. וכשבן אדם אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, או כשהוא קורא בתורה, וחז"ל אמרו שכל הקורא בתורה יראה כאילו שכינה שרויה כנגדו, כאילו הקדוש ברוך הוא יושב ושונה כנגדו, הוא לא מצברו אותה עם השם יתברך, זה לא פשוט בכלל. אם הוא היה מרגיש את זה, אז היה מאיר לו לגמרי. אז אפילו רגע, בפרט אם זה מתמשך, של חוויה פשוטה שהקדוש ברוך הוא נוכח בתוך החיים שלי, נושא לבן אדם אור, אין לו ספקות, אין לו בלבולים, ולמעשה הוא מקבל תשובות על כל השאלות שלו. כי הוא שואל את מי שהוא מרגיש, והוא מיד מרגיש מה הוא רוצה להגיד לו. וזה דבר מאוד עמוק, אי אפשר לדבר על זה. מי שרגיש את זה אפילו פעם אחת, רגע אחת בחיים שלו, אז הוא יודע שאי אפשר להסביר דבר כזה, זה לא שאלה. עכשיו לעומת זה, זה בחינה של אבן טוב, יכול להיות של אבן טוב קטנה, של אבן טוב של לא יודע איך, את המידה שלה, ממש אבן קטנה, כלום. אבל יש לפעמים שהבן אדם יש לו אמונה שלמה, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא לידו. הוא לא רק מאמין, הוא יודע, אבל הוא לא מרגיש. ומתוך הידיעה הזאת, הוא חי את זה כאילו שהיה מרגיש. יש לו את השמחה, יש לו את הביטחון, יש לו את האמונה, הוא מתפלל, הוא מדבר, הוא מצפה שהוא יקבל אי פעם תשובה, יכול להיות שהרעיון נופל לו 5 שעות אחר כך. אבל, אז זאת אומרת, הוא פותח חלון. האור יגיע בסוף, השמש תזרח והאור יגיע. פותח טריק. אבל אין לו את זה ממש. את הדבר בעצמו אין לו, הוא לא מכילו. עכשיו כאן, מבטיחים למלך שיהיה לו בן, והבן לא יהיה עשוי מחלונות, הוא יהיה עשוי מאבנים טובות. זה ממש כבר, תראו לעצמכם דבר כזה, שהמלך זה הקדוש ברוך הוא, וממנו נולד בן, זאת אומרת בתוך המציאות של העולם מתגלית המלכות שלו, והמלכות שלו מתגלית באופן של אבן טוב ולא רק באופן של חלון. זאת אומרת שממש כל אחד ואחד, כל באי עולם, כמו שאנחנו יכירו וידעו כל באי עולם, אז אנחנו מדברים על המציאות של כמה שאנחנו יכולים להעיד לבקש, אבל זה כאן כאילו שיכירו וידעו וירגישו כל באי עולם. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, יבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אנשי השם נשמה באפו השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משה הלאה. זה כבר ממש, זה להגיד לנו. יש סיפור על בעל התניא. יש סיפור על בעל התניא, שחסידי חב"ד לא מכירים את הסיפור הזה. כשתבינו את הסיפור, כשתשמעו את הסיפור, תבינו למה לא מכירים את הסיפור. הוא היה בראש השנה, כשהוא היה תלמיד אצל המגיד ממזריץ', אז ראש השנה כולם היו אצל הרבי, כמובן, כל התלמידים, וכולם אכלו על שולחנו. הזמין את כל התלמידים שלו, שלמדו אצלו, לא את כל הקהל, אלא את התלמידים. וכל אחד היה את המקום שלו, ובעל התניא לא היה, הוא היה צעיר התלמידים, והוא לא הופיע, לא הופיע בזמן. אז למה נגיד שלח מישהו לחפש אותו? איפה הוא יכול להיות? כנראה בבית מדרש. אז הוא מצא אותו שוכב מתחת לשולחן ואומר את המילים של תפילת עמידה. הוא היה בדביקות, הוא לא שם לב שהוא נשכב מתחת לשולחן. הוא תפס את הרגל של השולחן ואמר, וידע כל פעול כי אתה תעלתו, ידים כל יצאו כי אתה יצאותו. והוא, התלמיד ההוא, מיד ברח משם וחזר למעגיד וסיפר לו כך וכך היה המעשה. אז הוא אמר, נו, מדרגה כזאת הוא רוצה להעיר את הדומם, שגם הדומם ירגיש. הוא תפס את הרגל של השולחן. טוב, על כל פנים, מה אפשר להבין מדבר כזה? זה בעצם, זה מה שיהיה לעתיד לנו. יש כתוב בתנ"ך, אבן מקיר תזעק, תקפיץ מעץ יעננה, הם ידברו. הדומם ינהל דו שיח אחד עם השני. בעולם אחר לגמרי, אנחנו לא מכירים עולם כזה בכלל. אבל לפי ערכנו, גם עכשיו, שעדיין לא הגיעה גאולה שלמה, אבל גאולה פרטית יכולה להגיע. אז אפשר לפרש שהבן מלך שיוולד מאבנים טובות, זה גילוי כזה שאם נרצה, אם נרצה, אז אנחנו נוכל לקבל אותו. ונוכל לקבל חוויה אלוקית כזאת לפי ערכנו במקסימום שיכול להיות. ובאמת מה הדרך לזה? הדרך לזה זה התפילה. איך הגיעו לזה? על ידי תפילה. צדיק התפלל. והצדיק וכל היהודים וכל זה, הרי הכל נמצא בתוכנו, ככה סיכמנו בשבוע שעבר. אז ממילא יש בתוכנו איזה נקודת צדיק, שאם הוא יתרגל לדבר יום יום אל הקדוש ברוך הוא, לא להזניע, ולא לחשוב שזה בשביל אנשים מיוחדים, כן, תמיד יש כזה יצר רע תקרתי, אנחנו בכלל לא מזהים אותו. כשמדברים איתנו על עבודות, עבודות של יראת שמיים ועל עניינים כאלה, אז מיד אנחנו מתחילים להסתכל על זה כעל מסך. כאילו, יש שם איזה כמה כאלה, צריך אולי לשלם להם את זה שיעשו את העבודה, אבל זה לא מדובר אליי. ברגע שנפטרים מהתפיסה הזאת, באמת עושים את זה בפשטות. כל יום לספר להשם כל מה שעבר עליי, לתת לו תודה על מה שטוב ולבקש את מה שפחות טוב, לבקש להסתדר, לדבר כדבר איש של רעהו. היות שיש דבר כזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו במתנה גילוי כזה, כן? שפה הרבי מספר שלמלך נולד כבר בן, זה סיפור, כן? אז אם יש כבר בן כזה, אז כנראה שאנחנו כן נוכל ליצור בתוך עצמנו חוויה כזאת, ולא להשאיר את זה בחינת הלכת עלי משיחה, או להשאיר את זה בשביל יחידי סגולה. זה פשוט חבל. ושלמה המלך אומר, אל תמנע טוב מבעליו. זאת אומרת שחובה שלנו, שאם אנחנו רואים שמישהו הולך לאבד משהו, יש לו משהו, הוא לא מטפח אותו. נגיד יש לו עץ בגינה, הוא יוכל לתת המון פירות, הוא לא מטפל בו. אז נגיד לו, תשמע, העץ הזה הוא יקר, אפילו הקרש הוא יקר. אם תטפל בו, יהיה לך מזה, אז זה פשוט עניין של שבת הלידה. עצם האינפורמציה הזה של התלידה, אותו דבר בן אדם לשני, בן אדם מלמד את חברו להתבודד, לדבר עם השם, הוא פותח בפניו את האוצר הכי גדול שיש לו. אין אוצר יותר גדול בפנים מהאוצר שאפשר לקבל על ידי הדיבורים האלה. זה האבנים הטובות, תמיד כשמדברים על אוצר מדברים על אבנים טובות. אוצר של מלך יש בו הרבה אבנים טובות, זה המשמעות של אבנים טובות. יש שם הרבה דברים שיכולים להעיר לנו את המקסימום של האור שאנחנו יכולים לקבל. וכאן הבן מלך עשוי כולו מאבנים טובות. למה זה צריך ללכת דרך היין? יכול להיות שאת הכוח הזה מקבלים דרך פנימיות התורה, נכנס יין, יצא סוד. יין בגימטריה, כמו סוד, 70. אני לא יודע. אז אני אומר אולי, אני לא יודע. יש עוד עניין ביין. יין מרמז על שמחה. ויין מרמז על עוד משהו. על פי קבלה, יין מרמז על ספירת הבינה. דווקא המים מרמזים על החוכמה. אם השמן מרמז על החוכמה, השמן מרמז על על מה שזה יותר גבוה מהמים. נתתי שיוצאי שמן ויין יפן. אז אז תודה. יש יש על כל פנים, היין מרמז על הבינה. יכול להיות שבאמת הדרך לכל זה, ההתחלה כל זה להתבוננות עמוקה, וכאן צריך להסביר משהו. יכול להיות קצת חורג, אבל זה, אני חושב שזה משהו מעשי שצריך להסביר אותו. בסיפור על הנס של בקבוק השמן שלא נגמר אצל אלישה, אתם זוכרים מהתנ"ך את הסיפור הזה? יש שם סיפור שאישה באה ולא היה לה אמא לשלם את החובות שלה, היא הייתה אלמנה, אבל הילדים בבית. אז אלישה אומר לה, מה יש לך בבית? אז היא אומרת, אסוך שמן, בקבוקון עם שמן. אז הוא אומר לה, שאלי כלים ריקים את כל שכנייך וסגרי הדלת בעדך ותמלאי, וזה יתמלא. וברגע שנגמרו הכלים זה נעצר, ואז היא הולכת אליו ומספרת לו כל הכלים התמלאו, מהבקבוק הקטן הזה, האנס של אלישה. כתוב שאלישה עשה את הכל על זה תפילות, הוא לא עשה סתם, אבל לכל פנים. ואז הוא אמר לה, תלכי תמכרי את השמן, תשלמי את החובות, וביתר מה שנשארתי יהיה לך ממה לחיות. שם כתוב שכשלא היה כלי השמן נעצר. מה אם הייתה מוצאת עוד שכינה והייתה מביאה עוד כלי? היה לו עוד. כל שפע צריך כלי. מלמעלה לא נותנים שפע אם אין כלי, כי הכלי הזה, כי השפע הולך לאיבוד, זה פגם, רחמנא ליצלן. אסור שיהיה שפע בלי כלי. עכשיו, מי שעושה את הכלי זה המקבל. לא צריך לבוא עם הכלי, זה כמו חייל שבא עם המיסטים. הוא צריך לבוא עם הכלי בשביל לקבל את השפע. הוא יכול לבוא עם ידיים, בלי כלי, והאדם רק אחד נשרוף לו את הידיים. הוא חייב כלי. עכשיו, כלי לא יכול לבוא עם כלי נקי, הוא יכול לבוא עם כלי לא נקי. מה פירוש כלי נקי, מה פירוש כלי לא נקי, יש בזה הרבה הרבה דרגות. ועכשיו אני רוצה לדבר על שתי דרגות של כלים נקיים. זה כתוב, מה שאני אומר, זה כתוב בספרים אחרים. יש חלק שכתוב בדרך המלך של הרב מפלסצנה. בן אדם בא עם כלי נקי, הוא מבקש מהשם, הוא רוצה שיהיה לו פרנסה לשם שמיים, הוא רוצה שהילדים שלו יצליחו, הוא רוצה בריאות, הוא רוצה את הכל, הוא רוצה זיבוג הגון, הוא רוצה את הכל כמו שהוא, כפי שזה, באמת, בכוונה לשם שמיים, וזה כלי נקי. אבל זה עדיין לא כלי אמיתי. אין לו משהו קבוע שהוא מקבל בתוכו את ה... כלי כזה הוא צריך כל יום מחדש ליצור כלי כזה, כל יום להרגיש את הצורך. מה הכלי האמיתי? אז הוא מסביר שכלי אמיתי זה שבן אדם נכנס למקום שהוא מסתכל על הכלל. הוא מסתכל על הכלל, הוא מסתכל על השכינה, שזה שורש נשמות ישראל. הוא בעצם מתפלל על השכינה, עצר השכינה, הוא לא מתפלל על הבקשות הפרטיות שלו. בתוך צער השכינה הוא מתפלל גם על פרטים, בין כל הפרטים הוא מתפלל גם על עצמו. אבל כל הכוונה שלו זה שהשכינה לא תהיה בגלות. עכשיו תגידו, זה לא אמיתי? נכון? זה לא שעומד על קצה הלשון. זה אמיתי? מי חסר לגמור את החודש? איך אמרו פעם, עומד בן אדם עם בגד קרוע ומתפלל, ירצה לפניך שתמלא את פנימת הלבנה. כאילו זה מה שמדאיג אותי. זה לא אמיתי, אבל יש אפשרות שזה יהיה קצת אמיתי על כל פנים, אם בן אדם משתמש בהתבוננות עמוקה. ושזה השם נתן לנו שכל. לא בשביל לעשות מניפולציות ולתפוס טרנדים. נתן לנו שכל בשביל לראות באמת מה חשוב ומה פחות חשוב. אם בן אדם משתמש עם התבוננות חזקה, עמוקה, אז הוא באמת מקבל מבט איפה הדברים שלי ואיפה הדברים הגדולים. ואז הוא מבקש בשביל הדברים הגדולים, ואז הוא יוצר כלי אחר לגמרי. לתוך הכלי הזה יכול למשך הרבה יותר שפע, שפע הרבה יותר קדוש, וזה גם מחזיק אותו במקום אחר, הוא פחות נופל. והשורש של כל זה, אני חושב, זה מה שדיברנו פעם, הזכרנו את זה לא מזמן עוד פעם, שכשמשה רבנו מפחד שהמלאכים ידחפו אותו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אחוז בכיסא כבודי, כיסא הכבוד זה שורש של כל הנשמות. אותך בתור אדם פרטי אפשר לדחוף, אבל ברגע שאתה אוחז בכלל, אז אף אחד לא יכול להזיז אותך. ברגע שאתה אוחז בכלל, אף אחד לא יכול להזיז אותך. זאת אומרת, יכול להיות שבגלל זה, כשמדברים עכשיו על גילוי כזה נפלא, גילוי שנולד בן למלך, והבן כולו עשו מהבנים טובות, ושבני העולם יוכלו לקבל את הגילוי הזה, אז צריך להכניס את הגילוי הזה דרך קוד של יין. כן, ועוד נותנים חצי למלך וחצי למלכה, זאת אומרת, כל מי שמעורב בעסק צריך לגשת לזה דרך התבוננות. לא סתם, בסדר, אני יודע, אני רוצה לדבר עם השם, אחרי 5 דקות אני ארגיש את החדר שלי. לא, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא רם על כל רמים, רק הוא משפיל את עצמו, הוא מגלה את עצמו בצורה כזאת, והוא נותן לנו את הכל כדי שנעשה עם זה משהו אמיתי, לא כדי שנשאר אגוצנטרים וקטנוניים ונסתכל רק על עצמנו, לא בשביל זה מבזבזים עלינו גילויים כאלה יומיים. יכול להיות שזה המשמעות של היין, וזה גם בעצם המשמעות של השמחה שיש ביין, כי שמחה אמיתית מגיעה לאדם כשהמוח שלו מתרחב, והוא לא בתוך ה... כשבדיין נמצא בתוך... נתן לי לא מזמן לפגוש מישהו שהיה על סף השם ישמור, בשחור השחור של הדיכאון. אמרתי לו, תרשום לי על נייר את הדברים הכי טובים שאתה רוצה לעצמך. הכל היה מסביב לעצמו, באמת, הוא היה מספיק שמח בשביל לרשום את הדברים הכי נפלאים. לא נשאר לו באותו רגע, ככה, אחרי שעה של שיחה, אבל רק היה הכל על עצמו. אני חושב, אני לא יודע, שאם זה כך, אז חייבים להיות עצובים. בסדר, אז יהיה לי, אז מה? בשביל מה כל זה? יש סיפורי עם כאלה, סיפור על הבדואי שיושב בפתח האוהל ומגיע תייר מקושטא. הוא רואה אותו יושב עם הנרגילה ולא עושה שום דבר. התייר אומר לו, תקום, תעבוד. אמר לו, למה? צריך להסביר לו שיהיה לו כסף. אמרו לו, ומה יהיה אחר כך? מה יהיה אחר כך? בסוף הוא נהיה המיליונר הכי גדול באימפריה העות'מאנית, והוא נהיה זה, ובסוף הוא נהיה הוזיר, והוא נהיה סולטן בעצמו. והבדואי לא עוזר אותו, הוא שואל אותו כל פעם, מה יהיה אחר כך? מה יהיה אחר כך? בסוף הוא כבר מתעצבן, הוא אמר, אחר כך שום דבר, אז הוא אומר, תודה רבה, אני כבר עכשיו שום דבר. זה לא יכול להיות, בן אדם שכל הזמן רק חושב על עצמו, אפילו ברוחניות. הוא תמיד נשאר בתוך בועה כזאת של ניתוק. וניתוק מהשם יתברך זה עצבות. חיבור מהשם יתברך זה שמחה, זה לא ביחד. כי הוא המקום האמיתי של השמחה. אז לכן גם יין וגם התבוננות, זה יכול להיות שלכן שניהם מרומזים באותו עניין של יין. המושג של יין בכלל זה לגלות את הפנימיות, לתת לחיצה לענה ולראות מה יש בפנים, לא להסתכל על החיצוניות לבד. יכול להיות שבגלל זה כתוב כאן שהוא נתן בתוך כוס יין, לא יודע.
גם
אדם צריך
שיין שותים,
נכון, נכון. וכששותים אז שרים, כשאוכלים לא שרים, כששותים שרים. בני ישראל שקיבלו את הבאר אז הם שרו, שקיבלו את המן לא כתוב שעכשיו. כמו שבאר היה מים.
אם אני חושב, כאילו, יש
את עצמי ואת הקהל ואת הכלל ואת השם.
כן, אז אם אני, כאילו, כמה שאם לא
נשאר באת
לשם
והשם,
אז
אני מסתדר,
כן?
כן, אם אני חושב על השם הזה, אני חושב על הכלל.
לא, אבל
אני
לא.
אין דבר כזה, זה מה שאני רציתי להסביר, בגלל שלחשוב באמת, כאילו לשים בצד את האינטרס שלי, ולחשוב על האינטרס האלוקי, האינטרס האלוקי הוא תמיד כולל את כל המציאות.
אבל זה לא, זה קצת מוכבד, כי אני מסתדר על עצמי.
ואנחנו חושבת
עצמי
בתור חלק מהשם,
אבל הסבא שלי
שאומר
שכאילו,
אין עושים
כמו
חלק
מהשם,
זה לא מקום שאני כיוון. לא עושים חלק מהשם,
זה לא מקום שאני
כיוון, לא חשוב, אבל אם התודעה שלי מתרחבת, תראי, אם התודעה שלי מתרחבת באמת, כי למעשה האלוקים שאת מציירת זה אלוקים שהוא חלק שלי, הוא חלק מתודעה יותר רחבה שמתחבאת מאחורי הקלעים, ואני לא חש בה, ואני עם התודעה הפרטית שלי שואף אל האלוקים הגדול, אבל שאני מאחורי כל הסיפור אני מחזיק את עצמי הקטן מול האלוקים הגדול וצופה בשניהם, והצופה זה תמיד אני פרטי, וזה מאוד קשה לצאת מהמלכודת הזאת. אתה מבינה מה שאני אומר? זה מאוד קשה לצאת מהמלכודת, אבל כשבן אדם מרגיש את עצמו מתוך כלל, אז הרבה יותר קל לצאת מהמלכודת. היה מישהו מכיר את הספר הברות של אקשטיין? לא, היום ראיתי מישהו שצילם את המדפים מזה. יכול להיות שהדפיס את זה עוד פעם, אני לא יודע, לא מכירים את זה בכלל. יש ספר שנקרא מבוא לתורת החסידות של אקשטיין, אתה מכיר? כן. זה סופר שחי לפני השואה, מרד בשואה. הוא חי עם ילד באוסטריה. היה חסיד ג'יפו, כתור חסידות כזה, קשר לזה. וזה מאיר בגלציה. והוא כתב ספר מדיטטיבי, מדיטציה חסידית. הפרק הראשון שלו, התרגיל הראשון שהוא נותן, המדיטציה הראשונה, זה לתפוס נקודת מבט ולהסתכל על כל העולם, על כל פרטי הפרטים שבעולם, ולראות את עצמי עומד שם למטה בין כולם. זאת אומרת שזה גם רק נפסק, כי בכל אופן אני גם בנקודת המבט, בנקודת המבט שלי אני לא בין כולם, אבל לכל פנים, כשאני אחזור לעצמי, אני אכנס חזרה לתוך אותו גוף שהוא עכשיו בזיכרון שלי אחד בין כולם. ובזה אני מוריד את, את הנפרדות מהקהל, מהבריאה למעשה, לא קהל מסוים. אפשר להוסיף לזה את כל העולמות. ואז אני רואה את עצמי בפרופורציה נכונה, ואני רואה מול מי אני עומד, מול הבורא, שהוא ברא את הכל, שהוא בורא את הכל, ואז לעמוד איתו פנים אל פנים, זה כבר משהו אחר לגמרי. אבל זה יותר בנפרד, אולי צריך פעם להשיג את הספר הזה ולקרוא אותו ביחד. ספר עצום, אין להשיג אותו. ההוצאה כבר בקיים. טוב, אחר כך הבת מקנה בו. הבת מקנה בו בגלל שהיא מקנה, זאת אומרת, היא גילוי יותר גבוה ממנה. אז היא מקנה, כמו שהמלאכים כינו במשה. טוב, פעם אחת, פה אנחנו, היה בן מלך מחתך עצים ומקף באצבעו. ורצתה הבת מלכה לכרוך את אצבעו וראתה שם אבן טוב. כל הנחמה שלה הייתה עד עכשיו שהוא לא עשוי מאבנים טובות. עכשיו התגלה לה האמת, התקלף לאור, אז היא ראתה שם יעלו. מה זה בנמשל? זאת אומרת, המלאכים לא מקנים בבני אדם שהם כאילו אנשים של ארוחת צהריים או ארוחת ערב, ולא רואים את האמת תורה שיש לו. לא רואים את המעלה שלהם כבני אדם. הפעם אחת הבן אדם נפצע ורע לו. ולא טוב לו, אז פתאום התגלה בו כל הנקודות הטובות שלו. פתאום הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא לידו, הוא מבקש ממנו, הוא צועק להשם. אז המלאכים מתחילים לטענות בו, מה זה, הוא מרגיש קרבת אלוקים, שאנחנו לא מרגישים, הוא בשר אדם, סתם חוצפה. איך זה? אני קטנה בו מאוד, ועשתה עצמה חולה. אז ככה, הוא באו כמה דוקטורים, ולא היו יכולים לעשות לו רפואה, שאני מושכת אליה את כל הכוחות של הטבע. אני לא יכולה לעשות לו רפואה, וקראו לה מחשבים. עוד פעם, זה כמו בהתחלה. רופאים, מחשבים, זה הכל... הכל, כל מיני רמות של איך ללכת עם הטבע ולסדר את מה שחסר לי. או ללכת עם הטבע בדרך הטבע, בדרך של לגיטימי, אמרנו פעם, או להוציא כסף מהבנק עם צ'ק, או להוציא כסף מהבנק עם אקדח. כן? אבל זה הכל דרך הטבע, כן? כי אני מוציא כסף מהבנק עם אקדח ובדרך הטבע. זה לא בדרך היושר, אבל בדרך הטבע הזה. הוא בא וקראו לה מחשבים, והיה לה מחשב, וגילתה לו האמת, לרופא היא לא יכולה לגלות את האמת. הוא חלק מהחברה הישרה, אבל המחשב יכולה לגלות את האמת, שהיא עשתה עצמה חולה קטנה. ושאלה אותו, זאת אומרת, זה היה הדרך שלה להגיע למחשב. הוא יוכל לעשות כישוף לאדם שיהיה מצורע. אמרה לו, אולי יבקש מחשב שיבטל הכישוף להתרפא. שיתפלל לבטל את הכישוף לא עליו דעתה, זה לא העניין שלה, אבל שיבקר, לחפש, מחשב, כנגד מחשב. אמר המחשב, אם ישליחו הכישוף אל המים, לא יוכלו לבטלו. מה זה נקרא להשליך את הכישוף אל המים? זאת אומרת, לקבל את זה מכוח של שורש הבריאה בתוך הכישוף. להגיע למקום הכי גבוה שאפשר להגיע עם המניפולציה הזאת של מצד הכישוף. כל העולם היה מחופה במים לפני הבריאה. ועשתה כן. אז היא ביקשה ממנו שיעשה כישוף לאח שלה, והשליחה כישוף אל המים, ונעשה בן מלך מצורע מאוד. עכשיו קודם היה לו פצע אחד, היה מחתך עצים וניקח אצבעות, עכשיו הוא כולו מרצה. עובד בן אומר לו מחתך עצים, איך ניקח אצבעות שמחתך עצים? עכשיו עוד זה אחר. דיברנו עליה כשלמדנו את הסיפור הקודם. השליחה כישוף אל המים ונעשה בן מלך מצורע מאוד, והיה לו על חותמו צרעת. החותם זה התפילה. החותם מדרשי חז"ל, שהחותם הוא כנגד התפילה. מה? החלק הדומיננטי שיש באף זה איך שאין שום דבר. אם האף סתום אי אפשר לנשום. המעברים של האף זה העיקר באף. זה בדיוק העניין של התפילה. בתפילה אני איננו, בתפילה אני מבקש מלמעלה שיתנו לי. אני לא מסתדר לבד את העניינים שלי. אז התפילה דומה לנשימה. אוויר אני לא מייצר, אף אחד לא מייצר אוויר. אוויר אנחנו באופן עקרוני, אנחנו שומרים על מעבר פתוח כדי שנוכל לקבל אותו מבחוץ. כן? אז בתפילה אנחנו שומרים על טהרת הלב, הלב פתוח, הלב נקי, לא סתום, כדי שנוכל לקבל שפע מלמעלה. אז על חותמו היה לו צרעת. זאת אומרת, יהודי רוצה להתפלל. הוא כולו מפנים עליו עמים טובות, יכול להרגיש את השם פנים אל פנים 24 שעות, לא רק בתפילה. אבל בפועל, מתי שהוא עומד להתפלל, אז לא רק שהאבנים הטובות מכוסות מתחת לאור שלו, במקום שיראה אבנים טובות, הוא רואה צרה. צרה זה הרי הריחוק הכי גדול, זה בדיוק הפוך כמו של דבר פנים אל פנים. מה?
איזה
שהתשפות
בכלל
עובד
בעולם שלנו, אתם עושים...
איך באמת כישוף עובד בעולם שלנו?
איך? למה?
איך? בדיוק כמו שטבע עובד. הכישוף הוא סוג של טבע. הוא סוג של טבע שאפילו לא להשתמש בו. את מכירה כישופים?
כן, אבל
מה?
אני בדיוק חושבת שזה לא בעולם שלנו, כי הולכים הוא...
לא, אם אני גוזר חיטה ואני זורע אותה, זה לא צומח? מה?
זה
חיטה, אבל אם אני גדלתי זה לא צריך לצמוח. האלוקים הוא האלוקים של הטבע ושל ההיסטוריה ושל המנטליות, ואם תקחי בחשבון את הכל זה לא צריך לצמוח, נכון? בגדול זה לא צריך לצמוח. מה פתאום זה יגדל לי? שאני גדלתי קילו חיטה ושיהיה לי אחר כך כך וכך קילו מהקילו הזה שגדלתי, וצודק זה לא צודק, נכון? אלוקים מאפשר את זה. וגם אם אני משתחווה לשמש, השמש לא מתרפת, היא לא מתבטלת. ואני גם יכול לשעבד בני אדם, הם יעבדו בשבילי, ומה שאני, הפרויקטים שלי יצליחו פה. אני יכול לעשות הרבה עבלות. זה אחד מהעבלות שאני לוקח, אני משעבד כוחות מוכנים. התורה למשל עשרה, מה שקוראים היום סיאנס. סיאנסים, העלה ואור. לעלות מוכות. התורה אסור. עכשיו, זה חוץ מזה שזה איסור תורה. איך מרגישות המוכות שמעלות אותן? איך הם מרגישות? טוב להם? יש לזה מחקרים מאוד רע להם. מאוד רע להם. זה לא מצליח? לפעמים מקבלים אינפורמציה וזה עובד. לפעמים מקבלים שטויות, לפעמים מקבלים אינפורמציה שעובדת. אני יודע סיפור שמצאו פעם ספינה שטבעה בים על ידי חייה. תעלו את הרב חובד. סיפור ששמעתי עם בן אדם שאם שתו לו את כל הקצה שבעולם לא היה משתף. והיה נוכח בשעת מעשה, זה היה לפני מלחמת העולם השנייה באמסטרדם, בנמל שם. ספינה טבעה והעלו את הרב חובד, וזה עבד. אבל היה אסור לעשות את זה. ככה הקב"ה מנהיג את העולם, אם כל דבר שאסור לעשות, אפילו חלק מהדברים שאסור לעשות, אם זה לא היה עובד, זה היה ביטול הבחירה מאוד צעד שלו. והקב"ה לא רוצה לבטל את עצמו. יש לפעמים שמגדלים כלאיים, זה מצליח יותר טוב מה שהפרי המקורי. גם על זה יש הרבה לדבר, זה לא ממש, זה בטווח רחוק זה לא מצליח בכלל, אבל בטווח קצר זה מצליח. זה אסור, וכל כיוצא בזה. שוב זה מה לדבר על זה. עכשיו, ממילא, הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם שליטה על כוחות מוכנים. הוא יכול, אם הוא ייכנס לאיזשהו רובד בנפש שלו, הוא יכול להפעיל כוחות שאסור לו להשתמש בהם. הוא יכול לעשות שזה בלתי הפיך לפורה. תכף נראה איך אפשר גם את הגישוף הזה לפתוח. טוב, אז היה לו חוט מאוד צרת, ועל פניו, ועל שאר גופו. בקיצור, איך כתוב שאני כף רגל בעד ראש, אין בו מתור. כמו שבהפטרה שנקרא בשבת. פצע וחבורה ומכת ריאה. ועשתה גם מלך בדוקטורים ובמחשפים, ולא הועילו, וגזר על היהודים שהתפללו. וביקשו הצדיק הנ"ל והביאו אותו למלך. והצדיק הנ"ל היה מתפלל תמיד להשם יתברך. באשר שהוא היה מבטיח שיהיה בן מלך כולו מאבנים טובות, זה כל מה שהצדיקים אומרים לנו כל הזמן. מה הצדיקים אומרים לנו? רק הצדיקים שהלכו בדרך של הבעל שם טוב. מה הם אמרו לנו? הם כל הזמן אומרים לנו, תדע לך שאתה כולך מלא נקודות טובות, ואתה רק צריך לגלות אותה. ומה שיש בתוך החז, ומה שיש בתוך, מה שיש בתוך הצדיק הכי גדול, יש בתוך החז. ואתה יכול, ואתה תגיע, ואל תתייאש. וכל זה, ובפועל, אנחנו מסתכלים על עצמנו, אנחנו רואים בדיוק איך שאנחנו נראים. והצדיק עומד בתפילה לפני השם, הוא אומר, ריבונו של עולם, אני הבטחתי שהבן יהיה מאבנים טובות, והוא לא מאבנים טובות. ולא היה כן, והיה טוען להשם יתברך, האם עשיתי זאת בשביל כבודי? לא עשיתי כי בשביל כבודך, ועכשיו לא נשאר כמו שאמרתי. אני עשיתי את זה בשביל, לא עשיתי את זה בשביל כבודי, עשיתי בשביל כבודך. כשהבן יהיה מאבנים טובות, יכירו אותך בעולם. אז למה לא נסיים כמו שאמרתי? יש לו טענה?
הצדיק זה
המלאך?
לא.
איזה?
הצדיק זה לא מלאך.
לא, לא, לא. לא, לא, לא. הצדיק הוא אדם, ואם הוא היה רוצה, היה יכול להיות גם ראשי אבדות.
לא, לא. נכון,
אם נמצא משל ונשאל זה... בנמשל הצדיק הוא לא. בנמשל הצדיק הוא הנקודה בפנים. שמאמינה שאנחנו יכולים. אנחנו יכולים לחוות את הנוכחות האלוקית לגמרי.
אני כל
הזמן מתפללת, אנחנו כל הזמן... כן, כן, אנחנו לא מקשיבים, או אם אנחנו היינו מקשיבים מה שקורה בפנים, בעברית של ימינו אומרים חבל על הזמן, אנחנו לא מקשיבים למה שקורה בפנים. אם בן אדם היה רגע אחד שומע את הצעקה הפנימית של הנשמה שלו, אני כבר לא מדבר על יהודי שקיבל תורה בסיני וכל זה, אפילו סתם, אפילו גול, יש היום טרפיסטים שמרפאים בני אדם בזה שהם נותנים להם לשחרר את הצעקה הכי עמוקה שלהם. הולכים ליער ומדים שהגעה, צעקה שיכולה להקפיא את אדם לשעתיים אחר כך לכל מי ששמע אותה. כי יש בפנים, אפילו את הגול, יש לו איזה נקודה של קדושה יש לנו בכל דבר. יש בפנים איזה נקודה שהיא לא מקשיבים לה בכלל. וזה נורא. כי כל מה שהיא רוצה, היא רוצה לחזור הביתה, היא רוצה קשר, לא לחזור הביתה למות, אבל היא רוצה קשר עם המקור, ולא לתת.
אני
הנקודה הזאת יכולה להיות גם בבעל חי, גם במלאך, גם בצמח. השאלה, מי מסוגל להביא אותה לידי תודעה? אבל גוי יכול לפנות לקדוש ברוך הוא עם הנקודה הזאת, זה לא נשמה. דרך אגב, מתי היה שדיברנו על זה? קראת את אי שנתתי לך להביא אותה. כמה זמן זה עכשיו חודש? יש לך את זה? תביא את זה. יש פה למי לתת את זה. כדי שתשמעי. תבוא אחרי השיעור, נעשה לך את הרעי משהו. אבל יש נקודה בכל דבר, אפילו מדבר על 70 ברוחות, כמו בסיפור השלישי שקראנו, יש גם שם נקודה טובה, יש בכל דבר נקודה טובה. הנקודה הטובה הזאת לא קוראים לה נשמה, אבל יש איזה ניצוץ אלוקי שמחיה אותה. שאלה אם זה חלק מהמערכת או לא, אבל הוא תמיד שואף לקשר, הוא תמיד צועק, ואנחנו לא מקשיבים. כשיש ליהודי נשמה, ורגלי אבותיו עמדו בהר סיני, אז היא צועקת שם עד תלות הנשימה ולא שומעים לה. וזה התפילה, מהי התפילה? התפילה היא שבעצם בזה שירדתי לגוף, אני כאילו חתמתי חוזה עם עצמי שאני אגלה אותך בעולם, ואמרתי שאני יכולה לעשות את זה. ובסוף אני רואה שכלום, לא זה שובר.
אני מתפללת,
אני מתפללת מבקשת מהשם טוב בשבילי,
אבל
בצורך מונח לדבר כבר, בצורך... כן, זה תפילה נקייה, אבל היא עדיין
פרטית.
זה כן, זה כלי נכון, זה כלי נקי, אבל זה לא כפי שמחזיק מעמד על זה. זה ההתחלה, אי אפשר לעקוף את ההתחלה. צריך לשאוף להגיע, למעשה, ההבדל בין תפילה כזאת היא תפילה שהיא כל כולה מכוונת לעצם השכינתא מאחרא או כל הביטויים האלה, זה תסביר בלעלות מעולם לעולם. זה לא פשוט, זה עולם אחר. אבל זה טוב שזה יהיה ברקע שלא לוותר על זה אף פעם, שנשאף. ובא הצדיק למלך והיה מתפלל ולא הועיל, והודיעו לו, מלמעלה הודיעו לו שהוא קישוף. והצדיק הנ"ל היה גבוה למעלה מכל הקשפים, ובא הצדיק והודיע למלך שהוא קישוף. זה היה בעצם, מה פירוש? הוא היה מתפלל ולא הועיל, זה כן הועיל. זה לא הועיל שהבן מלך התרפא, אבל זה הועיל שהודיעו לו שזה קישוף. עכשיו, מה זה הועיל שהודיעו לו שזה קישוף? תכף נראה את סוף הסיפור, אז נראה מה זה הועיל. הוא בא הצדיק והודיע למלך שהוא כישוף, ושישלוחו הכישוף למים, ואין תקנה לבן מלך כי אם שישלוחו המחשף שעשה הכישוף למים. כן, זה הפרוצדורה. פרטי פרטים, מה שאבי נחמן מסביר פה, מה שהוא מסביר במעשה גילה, פרטי פרטים, מה שנעשה שם בכוחות התאומה, מי יודע את הדברים האלה. אבל ככה זה. אמר המלך, אני נותן לך כל הנחשים להשליחם למים כדי שיתרפד לי. ונתייראה בת מלכה. היא פחדה, התחיל לזרוק אנשים למים, והתחילו, ופתאום זה יתגלה, יזרקו מחשף אחר, ואז המחשף שלה יספר עליה כדי לעצור את העסק. לא יודע, אז מה היא עשתה? אולי בסוף יזרקו אותה למים? לא הייתה הרי הגורמת לכל הסיפור. ורצתה אל המים להוציא הכישוף מן המים, כי הייתה יודעת איך מונח הכישוף, ונפלה אל המים. ונעשה רעש גדול שבת מלך נפלה אל המים. דרך אגב, לא כתוב כאן שהוא מתה, לא כתוב, זה דבר פלא. ובא אותו הצדיק, ונשא רעש גדול שהבת מלך נשא אל המים, ובא אותו הצדיק הנ"ל ואמר להם שהבן מלך יתרפא ונתרפא ונתייבש הצרעת, ונפל ונקלף כל האור ממנו, ונעשה מאבנים טובות כולו, והיה לו כל הסבולות של כל האבנים הטובות. חיינו, כי אחר שנקלף האור, אז נתגלה ונראה שהבן מלך הוא כולו מאבנים טובות, כאשר אמר הצדיק הנ"ל. עכשיו, איך זה קרה? מה היה התהליך? הוא היה צריך לעבור ככה. זאת אומרת, הוא היה פה, במקום מסוים. הוא היה בריא, הוא היה חכם, הוא הבא את כל הראשונות, כולם היו באים לראות אותו. הוא היה ילד חמד, ילד פלא הוא היה. בנרבו הוא ידע את כל השפות. הוא היה מקום גבוה. אבל לא היה צריך לעבוד יותר גבוה. איך הוא הגיע למקום היותר גבוה? ככה, צורת הזאת. הוא ירד למקום שהיה כל כולו מלא צרעת. צרעת זה שיא הבכייה, כשאומרים על... כשזורקים מישהו החוצה, זה אומר, מה, אני מצורע? למה דוחים אותי? כן? אז זאת אומרת, הוא נדחה מאור פני השם עד הסוף, הוא הרגיש כאילו שהשם השליך אותו מעל פניו. והשליכים אל ארץ אחרת כיום הזה, זה פסוק בתנ"ך, על עשרת השבטים. זה לא, הפסוק לא מתאר את ההרגשה של השם יתברך, מתאר את ההרגשה שלהם, ההרגשה שלהם. אז, והשליכים אל ארץ אחרת. ככה בן אדם יכול להרגיש באופן פרטי, באופן קיבוצי, באופן כללי, יכול להרגיש, הקדוש ברוך הוא לא מסתכל עלינו, לא אכפת לו מאיתנו. הוא לא רוצה לשמוע אותנו. שומע לא מדבר על זה. הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא שומע אותנו ומפילות שלנו עושה דברים הרבה יותר נחוצים ממה שאנחנו מתפללים. זה עוד עניין, צריך להריץ בזה, אין כבר זמן, השעון אין לו מה לעשות, כל הזמן הולך. אבל... לפעמים לא מגיעים לדאבוננו, זאת אומרת, הלוואי שזה לא יהיה כך. אנחנו לא מגיעים לתחושה של פנים אל פנים עם השם לגמרי אם לא עוברים דרך מצבים קשים. זה המוקים של הסיפור פה. הוא לא מדבר על בן אדם פרטי אחד, הוא מדבר על המלכות בעולם, על המלכות של השם בעולם. כשהכל טוב אפשר לשכוח את השם. כשמגיע מצב קשה בגשמיות, כשמגיע מצב קשה במוחניות, התכלית של המצב הזה זה להזכיר את השם. מגיע מצב עוד יותר קשה, אז התכליתו לא רק לזכור את השם, אלא לדעת את השם. כשמגיע מצב עוד יותר קשה, הסימן שהתכלית להרגיש את השם. כל שהמצב יותר קשה, צריך כוח יותר גדול בשביל לאזן אותו. וזה התכלית של המצב הקשה, לגלות את הכוח הזה. וכאן זה היה ככה, שהגיעו הפצעים, הריחוק הכי גדול, זה קילף ממנו את האור שהסתיר על האבנים הטובות. האבן הטובה נמצאת בתוכנו. היא מסתרת. ומה היא מסתרת? באור. מה זה האור? מה התחתית של האור? זה הגנה מבחוץ. זה הגנה מבחוץ, זה הגנה גם מפנים החוצה. שהדברים הטובים לא ישפכו החוצה. שלא... שנייה, רק שנייה, שנייה. אני לא יודע מה אני הולך להגיד עוד רגע. אם אתה תשאל אותי, אני לא יודע. לא יודע את הסוף. אז זאת אומרת, זה הגנה על האבנים הטובות שלא התגלו לפני הזמן, וזה הגנה שהחוץ לא יקלקל אותה. אבל אחרי שהוא עובר את הצרה הגדולה של הצרה, לא צריך את האור יותר. ואז האבנים האלה יכולות להתגלות. תמיד את זה רציתי לומר, אני לא יודע, כן, מה?
אנחנו
לא נשמע שהמלכות
מלחמת במוחדים.
זה לא המלכות. זה לא המלכות עצמה, זה לא המלכות. ושאם יש גילוי של מלכות השם בעולם, שכל השורש שלו הוא אך ורק משורש הטבע, וזה הנקודה הזאת לא הסברתי עד הסוף, וטוב שאתה מכריח אותי להסביר אותו. אפשר לגלות את השם בתוך העולם עם ספר. להראות את הטבע ולהגיד שיש בורא ושהוא עומד מאחורי הטבע וככה לחוות אותו דרך הטבע. אפשר לגלות את הקדוש ברוך הוא, לא, אני לא מדבר עכשיו דרך ניסים ונפלאות, אבל דרך מה שנקרא חוויה בלתי אמצעית. החוויה בלתי אמצעית צריכה איזשהו זרז. אז זה שנמצאים יד אדם גדול שחווה את החוויה הזאת, או שעוברים לבד חוויה כמו מתן תורה, או שפשוט הנשמה מתגלית באדם. הנשמה מתגלית באדם, או על ידי עבודה עקבית ורצופה, גם של התבוננות וגם של תפילות וגם של להימנע מדברים לא טובים וכל זה, או על ידי שאדם עובר ניסורים קשים ואז נשבר ליבו בקרבו והתפרדו כל פועלי אבן והקליפה נשברת והפנים מתגלה. זה אחד משתי האופנים. עכשיו, כמובן שאם כל הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם היא נוכחות פילוסופית, שההתחלה של הכל והסוף של הכל והשכל, השכל הטבע כאן זה מבחינה הזאת אותו דבר, המוגבלות, אז אין הכוח לעמוד במצבים קשים. וכאן זה מתואר כמלחמה. זאת אומרת, זה כאילו שנאמר שהאסכולה כזאת שרוצה לגלות את השם דרך פילוסופיה, היא לא יכולה לסבול שיש משהו שמגלה את השם בצורה חוויה בלתי אמצעית. היא חייבת להראות שזה לא עובד, ואז זה באמת מצד ההסתר זה מספיק לעבוד, וכל אלה שולחים בדרך הזאת תקמלים צרה, אבל בסוף מתוך הצרה, הצרה תפלטת. ומה קורה עם הפילוסופיה? זורקים אותה לתוך המים, אותם מחזירים לשורש הבריאה, ושם יכול להיות שהיא נטהרת. בשביל זה אני אמרתי שלא כתוב שהיא מתה שם במים, אבל זה ברור, זה לא המלכות היא לא שורש מספיק גבוה בשביל לגלות את המלכות של השם בעולם. אבל לא שהיא נמצאת. יכול להיות שזה מרומז אפילו, זה ממש רחוק להגיד את זה, אבל יש ביטוי כזה בגמרא על רבי עקיבא, שאמר כשהייתי עם הארץ, הייתי אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם וישכן אותך חמור. אתה זוכר ביטוי כזה. אז מה שם המשמעות? מה הוא פינה בו שלנו?